ידוע שבתורה יש קשר בין התחלה וסיום. על דרך זה, כאשר מדובר על התחלה של השס וסיום של השס, אז יש קשר בין הדברים. בהתחלה של השס מדובר על מצוות קריאת שמע. מאימתי קוראים את קריאת שמע בערבין? בסוף השס כתוב ככה: תנא דבי אליהו, כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא. שנאמר הליכות עולם לא, אל תקרי הליכות אלא הלכות. כך מסתיים השס. מה הקשר בין ההתחלה והסיום? התחלת השס מדברת על מצוות קריאת שמע, הסוף של השס מדבר על מצוות תלמוד תורה, הלכות. אז הרב פותח בשיחה בלקוטי שיחות חלק י' ד', שיחה ב' לפרשת ואתחנן, פותח בעובדה שמצוות קריאת שמע ומצוות תלמוד תורה הם שניהם נכתבו בפסוק אחד, פרשת השבוע. ויש פסק דין שבקריאת שמע אדם עושה מצוות קריאת שמע בשחרית, ואדם עושה את מצוות קריאת שמע בערבית, ועל ידי זה הוא מקיים גם את מצווה של והגית בו יומם ולילה. אז למעשה יש קשר בין הדברים, כי תוך כדי שאדם אומר מצוות קריאת שמע, הוא גם אומר פסוקי תורה, אז הוא לומד תורה, והוא מקיים את מצוות והגית בו יומם ולילה, וזה הקשר הראשוני. אבל אחרי הכל יש עדיין שוני גדול בין המצוות האלה. החיוב של קריאת שמע הוא פעמיים בכל יום. בשחרית, בערבית, כתוב מפורש, בשוכבך ובקומך. וכל אחד מהם הוא מצווה, הוא עניין בפני עצמו. והרב מביא בהערה שיש כאלה שמנו אותם כמצווה אחת, יש כאלה שמונים אותם כשתי מצוות. למשל, הרס"ג והרמב"ן הם טוענים שזה שתי מצוות. הרמב"ם טוען שזה מצווה אחת, אבל גם אלה שטוענים שזה מצווה אחת, אבל הם שתי מצוות נפרדות, רק הם מנויים כמצווה אחת. אבל הם שתי מצוות נפרדות, פעמיים בכל יום, בבוקר ובערב. ההוכחה לזה, יש ברכות קריאת שמע, ואומרים את ברכות קריאת שמע פעמיים. יש ברכות קריאת שמע בשחרית, ויש ברכת קריאת שמע בערבית. לעומת זאת, מצוות תלמוד תורה היא לא מצווה שהיא מחולקת לחיוב נפרד של יום ולילה, אלא בחיוב נמשך, חיוב תמידי. והגית בו יומם ולילה, אבל הכוונה היא תמיד. זוהי הסיבה שמברכים את ברכת התורה, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה, מברכים את זה רק פעם אחת ביום. גם אותו אחד שלומד, והוא לומד לפרקים, כלומר הוא עושה הפסקות, עדיין אותה ברכה שהוא עשה בבוקר, היא נמשכת על כל היום. השאלה שנשאלת היא, לכאורה, הרי אדרבה, תלמוד תורה זה דבר שהוא קשור להבנה, ללימוד, להשגה. אדם שלומד תורה הוא צריך להבין מה הוא לומד. עכשיו, מכיוון שבהבנה ובהשגה יש כל מיני שינויים, והזמנים הם לא שווים, הרבה יותר מקום לומר שמצוות תלמוד תורה דווקא היא תהיה קשורה יותר אל זמן. ולעומת זאת, מצוות קריאת שמע, הרי אדרבה, מצוות קריאת שמע זה היה צריך להיות מצווה שמדברת על אחדות השם, זה היה צריך להיות מצווה תמידית, שאין לה איזשהו זמן מוגבל של בשוכבך ובקומך. ופתאום אנחנו רואים הפוך. תלמוד תורה, עושים את זה כל היום, אין לזה, לא קשור עם זמן. השאלה מתחזקת עוד יותר, כשאנחנו רואים שיש חילוק בגמרא ובכל מיני אגדות, כתוב במפורש שיש חילוק בהבנה כשבן אדם לומד ביום, או שבן אדם לומד בלילה. יש כל מיני הגמרות ואגדתות שמדברים על ההבדל. הגמרא אומרת, הגורס ביום, הסוגיות הרבה יותר חדות, הרבה יותר ברורות. לעומת זאת יש דברים אחרים. כתוב על משה רבינו למשל, שכשהוא היה בהר, אז מאיפה הוא היה יודע מתי זה יום ומתי זה לילה? שהקדוש ברוך הוא היה מלמד אותו מקרא, הוא היה יודע שזה יום. שעה שהקדוש ברוך הוא היה מלמד אותו משנה, הוא היה יודע שזה לילה. זאת אומרת, בנתינת התורה היה שינוי בין לימוד התורה ביום ולימוד התורה בלילה. לעומת זאת, מצוות קריאת שמע, שהיא זו שבעצם מלמדת אותנו ומחדירה באדם את אחדותו של השם, וכשיהודי מקבל על עצמו את עול מלכות שמיים, העניין הזה צריך לכאורה להיות תמידי, ביום ובלילה, ללא הפסקה. ודווקא כאן פתאום אנחנו רואים הפוך, שקריאת שמע היא מחולקת ליום ולילה. כדי להתעמק בעניין הזה, זה בעצם לכאורה גם כן שתי תחילת השס וסוף השס. תחילת השס פותח במצוות קריאת שמע, סוף השס פותח במצוות תלמוד תורה, הליכות עולם לא. אל תקרא הליכות אלא הלכות. מה הקשר ביניהם? אז נקודת הדברים היא כזו, הרב פותח ונותן כאן ביור ארוך, ננסה לתמצת את הדברים. בעיקרון, החיים של בן אדם, התכלית של החיים שלו היא להוריד את השכינה ולהכין שהעולם פה בגשמיות, בתחתונים, יהיה דירה לקדוש ברוך הוא. והכוונה היא שהעולם כמו שהוא נראה במציאותו הוא, תחתון, הוא יהפוך להיות לדירה להשם. שגם באותה מציאות כמו שהיא נרגשת כתחתון, עדיין יכירו וידעו שהמציאות האמיתית של העולם היא הקדוש ברוך הוא. אחדות השם, אין עוד מלבדו. ומכיוון שזה תכלית חיי האדם, ומכיוון שחיי האדם נחלקים ליום ולילה, מה מובן? מובן שצריכים לחבר את היום עם הלילה. בן אדם לוקח את החושך, את התחתון, ומחבר אותו עם האור, עם העליון. וזה ערב ובוקר. לכן כתוב ביום הראשון של מעשה בראשית, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, שלוקחים את הבוקר עליון ואת הערב תחתון, והופכים אותו ליום אחד, ליום אחד פירושו, שהשם אחד. כמו שחזל אומרים, מה צריכים לכוון בעת שאומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? צריכים לכוון שהקדוש ברוך הוא אחד והוא יחיד בזין רקיעים, והארץ זה החטא, והדלת זה דלת רוחות העולם. וזה הכוונה אחד, אחד, לא יחיד. אחד הכוונה היא שזה אין מציאות חוץ מאשר הוא. להפך, הביטוי אחד רוצה לומר שיש איזושהי מציאות שהיא זולת השם. לא אומרים יחיד, אחד הרי זה אחד, אחד שניים, לא אומרים יחיד, אומרים השם אחד. יש מציאות כביכול של משהו שהוא זולת השם, אבל מהי האמת? האמת היא שהשם אחד, השם אחד הכוונה היא שבמציאות הזו שנראית למציאות זולתו יתברך, עדיין הוא אחד. לילה מחוברת עם יום. וזוהי העבודה של יהודי, לקרוא קריאת שמע, שמע ישראל, השם אחד, להמליך את הקדוש ברוך הוא למעלה, למטה, לדלת הרוחות, לכל העולם, לגלות את אחדות השם בעולם, ואת העולם כמו שהוא במציאותו, אחד. לכן מצוות קריאת שמע היא קשורה דווקא לזמנים של יום ולילה, לא בשביל להדגיש את ההבדל ביניהם, אלא אדרבה, כדי לפעול את החיבור, שיש כאן חיבור של שתי עניינים של יום ולילה, ולחבר אותם ולעשות אותם ליום אחד. זה מצוות קריאת שמע, ולכן מדגישים לקרוא קריאת שמע בלילה, לקרוא קריאת שמע ביום. ובשתי הזמנים האלה, כמו שהם בזמנים נפרדים, פועלים את אותו עניין של אחדות השם. לגלות את אחדות השם בעולם עצמו. תורה לעומת זאת, לימוד תורה, לימוד תורה זה דבר כזה שהוא לא, לא אמור להיתפס לענייני העולם. הרי התורה היא הרבה יותר גבוהה מהעולם. התורה היא למעלה מלהיות משתנית בעקבות העולם. אנחנו רואים שחזל אומרים הלא, על הפסוק, הלא כה דבריי כאש נאום השם, אז חזל אומרים, למה התורה נמשלה לאש? מה אש לא מקבל תומה? אותו דבר גם דברי תורה לא מקבלים תומה. זאת אומרת, מצד התורה לא נותנים לעולם את מציאותו, ולכן החיוב של לימוד תורה הוא לימוד תמידי, שהוא לא מוגדר בגדרים ספציפיים של יום ולילה. זה רואים גם דרך אגב, שכשהתורה ניתנה באמת, אז מציאות העולם התבטלה. ציפור לא צבח, שור לא גאה וכולי, העולם שתק, כלומר העולם התבטל ממציאותו. כלומר בלימוד התורה יש עניין שמצד התורה העולם לא נראה במציאותו, ולכן כשיהודי בעצם לומד תורה, אז הוא צריך להדגיש שהוא למעלה מהעולם, והוא לומד תמיד, ביום ובלילה, ללא הבדל. זה עניין אחד. הרב נותן עוד שתי ביורים על ההבדל שבין מצוות קריאת שמע ולימוד תורה. עוד ביור. העניין הראשון שאמרנו הוא שמצוות קריאת שמע היא מוגדרת ביום ולילה כדי לקחת את עניין היום ולחבר אותו עם הלילה ולהדגיש שכמו שהלילה הוא במציאותו עדיין הוא מחובר עם השם אחד. עכשיו יש כאן עוד ביור. רב אומר ככה, קריאת שמע התפקיד שלה הוא לא רק לגלות שהעולם הוא באמת בטל במציאות, אלא גם לפעול בעולם ביטול במציאות. הבן אדם שהוא אומר קריאת שמע, אז הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא. ברגעים האלה, הוא פועל בעולם ביטול של העולם, וזה תלוי בעיקר בעבודת האדם. ולכן בעבודת האדם יש שינויים של יום ולילה. לא כל הזמנים הם שווים בעבודת האדם. עבודת האדם היא משתנה. ומכיוון שעבודת האדם שהוא כרגע ממליך את הקדוש ברוך הוא, עבודת האדם פה למטה היא תלויה בשינויים של יום ולילה, לכן בכל דרגה ודרגה שהאדם מגיע אליה, אז הוא כביכול מבחינתו הוא הגיע לדרגת יום, אבל לגבי הדרגה שהיא יותר גבוהה, הוא צריך להרגיש שהוא עדיין לא הגיע אליה, ושם זו הדרגה של לילה, דרגה עוד יותר גבוהה, וככה הוא עולה מדרגה לדרגה. זאת אומרת, פעולת האחדות שבן אדם עושה בעת שהוא אומר קריאת שמע, היא פעולה משתנה, הוא אומר את אותם מילים כמובן, אבל בהכרה זה משתנה מזמן לזמן, וזה משתנה בשינויים של יום ולילה. ויום ולילה לא רק במובן הפיזי של יום ולילה, אלא יום ואור לגבי דרגתו הקודמת, אבל לגבי הדרגה שהוא עדיין לא הגיע אליה, זה עדיין דרגת לילה, דרגה יותר עמוקה, דרגה יותר נעלמת. זה מצוות לימוד התורה, ולכן באמת זה משתלשל פה למטה, זה מצוות קריאת שמע, ולכן זה משתלשל פה למטה בגשמיות, שהמצווה הזו היא משתנה ליום וללילה. קריאת שמע של שחרית וקריאת שמע של ערבית. לעומת זאת, בלימוד התורה, תפקיד התורה הוא לא לפעול אחדות השם בעולם. מצד התורה, העולם הוא בטל במציאות. ולכן, מכיוון שהעולם בטל במציאות, אז אין כאן סדרים של עליות מדרגה לדרגה וכולי וכולי. כלומר, היחס בין התורה לעולם הוא לא יחס של עליות מדרגה לדרגה. אולי עליות בתוך הלימוד התורה עצמה. עוד עומק בתורה ועוד עומק בתורה, אבל בשייכות אל העולם אין את השייכות הזאת, ולכן לימוד התורה הוא לא מוגדר בין יום ובין לילה. חילוק שלישי, אומר הרב בשיחה, היא שמכיוון שהעניין של קריאת שמע הוא כמו שאמרנו על ידי עבודת האדם, ובעבודת האדם יש לו הרי שינויים, אז לכן, מצוות קריאת שמע היא מוגדרת בשני זמנים של יום ולילה, כי בתוכו עצמו, לא רק בעולם עצמו, אלא בתוכו עצמו, יש לו זמנים שבהם הוא בדרגת יום, מאיר לו גילוי אלוקות. ואז הכל בטל, הוא חש את הביטול של הקדוש ברוך הוא בעולם. לעומת זאת יש זמנים כאלה של זמנים של לילה, זמנים של העלם, זמנים של אסתר. לא כל הזמנים בתוך האדם שווים. לפעמים הוא בדרגת יום, לפעמים הוא בדרגת לילה. לכן נאמר שבע ייפול צדיק וקם. זאת אומרת, הוא לא מתפעל מהשינויים והוא ממשיך הלאה והלאה. כלומר, הביור הקודם יותר דיבר על תפקידו של האדם בעולם, והביור הזה יותר מהביור השלישי מדבר על תפקידו של האדם בעולמו הפרטי שלו. בתוך עולמו הפרטי שלו יש לו דרגת יום ויש לו דרגת לילה. ולכן, כמו שאמרנו, מצוות קריאת שמע היא מוגדרת בשתי הזמנים של יום ולילה. כדי שהבן אדם יתגבר על הלילות, כלומר יתגבר על ההלם והסתר בעבודתו שלו, הוא צריך לאיזה משהו יותר נעלה ויותר פנימי, שהוא יותר חזק מכל שינוי של יום ולילה, וזה לימוד התורה. וזה במידה מסוימת לימוד התורה שקיים בתוך אמירת קריאת שמע. כי הרי כשבן אדם אומר קריאת שמע, אז למעשה הוא לומד תורה, ואז למעשה על ידי הדרגה הזו של תורה הוא מקבל את הכוח, תורה הרי למעלה מהעולם, למעלה מכל השינויים, והיא נותנת לבן אדם את הכוח לא להתפעל בעבודה הספציפית האישית שלו, שלפעמים היא נראית עבודת לילה, וגם לא להתלהב יתר על המידה כשהוא מרגיש שהוא בדרגת יום. צריך לדעת שיש כאן משהו שהוא מעל לכל שינויים, וזה הכוח שייתן לו להתגבר על כל השינויים ולפעול ביטול נעלה יותר גם בדרגת ההלם וההסתר של הלילה. לפי הרעיון הזה, אומר הרב, אפשר להבין את הקשר בין ההתחלה של השס והסיום. עכשיו נבין שלמעשה הקשר ביניהם הוא ממש נדרש, כי הכוח על זה שבן אדם יקיים את מצוות קריאת שמע בערבין, הרי הפתיח של השס הוא במסכת ברכות, ממתי קוראים את שמע בערבין? כלומר, בזמן של הלם, בזמן של אסתר, לא בזמן של יום. אז הכוח על זה הוא על ידי התורה, שהתורה היא למעלה מכל השינויים של יום ולילה. כל הזמן יהודי צריך ללמוד תורה, בכל היום כולו. ובכל יום יש חיוב תמידי כל הזמן. אדם, הסיום של השס הוא כל השונה הלכות בכל יום. כי העניין הזה של התורה שהיא למעלה מכל השינויים, זה מתבטא בעיקר בהלכות בכל יום. למה בהלכה? כי כאשר אנחנו לומדים על הפלפולים שבתורה, אז באמת בפלפולים של התורה, אזי התפיסה היא באמת תפיסה אולי באמת משתנה. אין דעות אין שוות, אילו ואילו דברי אלוקים חיים, לא כל כך ברור בשקלא וטריא של התורה, לא כל כך ברור מהי ההלכה, מה הפועל יוצא, ויכול להיות גם כן סוג של נטיות אישיות של האדם מצד מצד נשמתו, האם הוא שייך ללימוד כזה, האם הוא שייך ללימוד כזה, כמו שאנחנו רואים על מה שמסופר על האריזה, על התלמידים שלו וכולו. אבל כאשר מדובר על הלכה, פה הלכה זה מסקנה אחת, זה פסק אחד. פה אין שום שינויים, פה אין שום נטיות, ולכן כל השונה הלכות בכל יום, זה הכוח שנותן את מתי קוראים את שמע בערבין. לפי הרעיון הזה הרב מסביר סוגיה, שאת הסוגיה הקודמת, את המשפט הקודם שמופיע בסוף מסכת נידה, משפט אחד, ממש רגע לפני שאומרים כל השונה הלכות בכל יום, הגמרא נותנת שמה דיון בין רב שמעיה לרבי אבא. אבל כדי לתת את הדיון הזה וכדי להבין אותו טוב, אז לרגע ניתן איזשהו הקדמה קצרה להבין את העניין. הגמרא שמה בעיקרון מביאה ברייתא כמה שורות לפני כן, והיא דורשת את הפסוקים בהבדל שבין תומת נידה לבין תומת זיווה. בפשטות, לפי מה שמעיקר הדין, לא מה שנוהגים היום, אזי תומת נידה היא לשבעה ימים, לאחר מכן תבילה, ולא נדרש שבעה נקיים, מעיקר הדין, ואילו זיווה זה כאשר היא רואה ראייה שמתאמה אותה, הראייה הזו היא במשך שלושה ימים בלא את נידתה. בלא את נידתה, הכוונה היא לאחר בי"א ימים, ב-11 יום שיש בין נידה לנידה, כלומר בין התבילה לבין הראייה החדשה. ועל זה, אם היה שם ראייה של שלושה ימים רצופים, אזי אם יש פעם אחת, אז היא נחשבת לשומרת יום כנגד יום. ואם יש ראייה של שלושה ימים רצופים, אזי היא נחשבת זווה, ואז כדי להיטהר, צריך טהרה של שבעה נקיים, פלוס טבילה, פלוס קורבן. ופה רב שמעיה שואל את רבי אבא שאלה, בקשר לעניין הזה של טומאת זיווה, הוא מנסה ללמוד מהפסוק שאולי טומאת זיווה תהיה רק כאשר אותם שלושת הראיות היו ביום. אבל אם זה היה בלילה, אז זה לא ייחשב זיווה. זה ייחשב כמו נידה רגילה שצריכה רק טבילה וזהו, בלי שבעה נקיים. שוב, מעיקר הדין. וזה שואל רב שמעיה את רבי אבא. אני רק נקרא את השאלה, מה שהגמרא שואלת. הגמרא אומרת ככה. הגמרא אומרת את המילים האלה. אמר לי רב שמעיה לרבי אבא. אימה, תאמר ביממה תהווי זווה. בלילה תהווי נידה. הוא לוקח את הפסוק שמה, שהפסוק אומר על הימים דווקא. הוא אומר, אם ככה, לכאורה צריך להיות שזה היה, שזה יהיה דווקא ביום, ביום ולא בלילה. ועל זה הוא מביא לו פסוק אחר, תכף אני אסביר את התשובה של רבי אבא. אבל כדי, דבר ראשון, הרבי שואל, מה הקשר בין הקטע האחרון הזה שמופיע רגע לפני תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן עולם הבא, למה זה מופיע רגע אחרי הדוסיח הזה בין רבי אבא לרב שמעיה, האם תומת זווה תיחשב תומת זווה רק כאשר הראייה הייתה ביממה, ביום, או שזה ייחשב גם בלילה. אז לא כרגע נוגע התשובה שלו, אנחנו נראה את התשובה בהמשך, בביור של הרבי, אבל אני חושב שכדי לבאר את הביור של הרבי, שהוא ביור יחסית קצר, כי הנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד עמוק, וארוך על פי חסידות להסביר את ההבדל בין תומת נידה לבין תומת זיווה, אז אולי אפשר להסתייע בביור שאמר הרב בעצמו, והוא יצא לאור אחרי ג' תמוז, כמדומני ביום השלושים, אז הוציאו הדרן שהרבי אמר לפני הנשיאות. אני חושב שזה היה יוטס קיסלב, או חבדה לטייבס תופשין דלד. שזה יוצא 20 שנה לפני שהרבי אמר את השיחה הזו, ביוטס קיסלב תופשין חוב דלד. אז ביחד, שתי הביורים ביחד, אולי ייתנו לנו איזושהי מבט יותר בהיר, על ההבדל, על הבדל על פי פנימיות התורה, על פי חסידות, בין תומת נידה לבין תומת זיווה, אחרי זה נבין את הקשר להליכות עולם לא, אל תקרא הליכות אלא הלכות. והרעיון והקשר לקריאת שמע. אז נתחיל להסביר את ההבדל בין תומת נידה לבין תומת זיווה, שדבר ראשון הרמב״ם כותב שהזיווה זה דבר כזה שהוא לא מצד הטבע. בעת הנידה זה מצד הטבע. אבל כאשר זה זיווה, כלומר בזמנים המותרים מופיע זיווה, זה דבר שהוא חולי וזה לא טבעי. הרמב"ם מעריך בזה. זה היסוד לאחד החילוקים העיקריים שתומת נידה היא קיימת רק באישה, לעומת זאת תומת זיווה מהתורה שייך גם באיש. וזה נושא שגם נוגע גם להלכות שלהם, שהתארה מתומת נידה נפעלת כדי להיטהר מנידה, זה מעיקר הדין על ידי טבילה במקווה בלבד, ואילו התארה מתומת זיווה זה לא על ידי טבילה, אלא צריך להיות הקדמה של שבעה נקיים וקורבן. מה הרעיון על פי חסידות? אז הרבי מסביר את זה שם בשיחה של תופשן ד', שידוע שאיש ואישה משפיע ומקבל, בשורש העניינים זה הולך על הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. ומזה משתלשל גם בכל אדם בעצמו, בתוך תוכו, בכל אדם, איש או אישה, לא משנה, שיש בנפש שלו בחינת איש, שזה הנפש, יש בתוכו את הגוף, בתוכו יש את הגוף, שהגוף הוא בחינת אישה. והסדר שצריך להיות הוא, שהנפש תיתן חיות אל הגוף, והגוף יהיה מקבל, יקבל את החיות מהנפש. מה זה איש ואישה באדם, בפרטיות יותר? נפש האלוקית ונפש הבאמית. השלמות של חיי האדם הוא כאשר הנפש האלוקית היא בבחינת משפיע, איש, והנפש הבאמית היא בבחינת מקבל. זה לא הפוך שהנפש הבאמית היא המשפיע אל הנפש האלוקית. הסדר החיים של בן אדם צריך להיות באופן כזה שחיי, שהיחס בין הנפש האלוקית לנפש הבאמית שלו והגוף שלו, היחס צריך להיות כמו היחס בין איש לאישה. ומכיוון שהנפש הבעמית של יהודי, כמו שכתוב בתניה, היא מגיעה מקליפת נוגה, שבקליפת נוגה יש כאן תערובת של טוב ורע, אז בדרך ממילא, בטבע שלה, היא מתאבת לתאבות של היתר. וידוע שהיצר הרע וכוח המתאבה לדברים המותרים, לא לדברים האסורים, כתוב בתניה שהוא שייד משיידין יהודאין. אז על ידי זה שחלילה הנפש יורדת ומתאווה בתאוות כאלה, אפילו שהתאוות האלה הן תאוות של היתר, אז היא יורדת לפי שעה מקליפת נוגה לשלוש קליפות עצמאות, אבל היא יורדת לפי שעה. וזה בעצם הרעיון של תומת הנידה. הרב אומר ככה, חז"ל אמרו שאחת מהכללות שחווה נתקללה בגלל חטא צדה, זה היה בעניין של דם הנידה. מה בעצם עשה חטא הצדת? מה פעל החטא הזה? החטא הזה פעל תערובת של טוב ורע, גם באדם וגם בעולם. כי מציאות הרע לפני החטא הייתה קיימת, אבל היא הייתה מובדלת. היא לא הייתה בתערובת. יכלו להכיר מה זה החלק הטוב, ויכלו להכיר מה זה החלק הרע. אבל על ידי חטא עץ הדעת נעשה תערובת. זאת אומרת, קליפת נוגה. מה זה קליפת נוגה? טוב ורע. ולכן, אחרי חטא עץ הדעת נוצר המציאות הזאת של דם הנידה, כי על ידי החטא בעצם נוצר אצל כל בן אדם מציאות של תערובת של טוב ורע, ותערובת כזו שמצד עצמה היא יכולה לרדת לתאוות של היתר ולהתאמה, אבל הירידה הזו היא ירידה שהיא ירידה הדרגתית, רק לתאוות היתר, לא לתאוות של איסור, חס וחלילה. ולכן, זה הרב אומר בשיחה בשנת תופשין ד', הרב לא אומר את זה פה בשיחה בקוטי שיחות, אנחנו רואים שהדם הנידה זה דבר שהוא קיים רק באישה, ולא קיים באיש. כי הדם הזה בתוכן הפנימי הוא מגיע באדם, מגיע כתוצאה מהנפש הבאמית. ומכיוון שאיש ואישה גשמיים נשתלשלו מאיש ואישה בתוכן הרוחני, הדבר הזה מתבטא בעיקר שדם ותומת נידה זה קיים דווקא באישה ולא קיים באיש. כי התומה הזו של נפש של נפש הבאמית היא תומה כזו שבעיקרון היא שייכת לתאוות של היתר, והיא לא כל כך פוגמת בנפש האלוקית. הנפש הבאמית קצת יורדת תאוות של היתר, אבל היא לא פוגמת בנפש האלוקית. לכן זה קיים יותר באישה ולא קיים באיש. והטהרה, מעיקר הדין, הטהרה לטומאת הנידה, כלומר תאוות היתר, הטהרה היא טבילה במקווה. אבל כאשר מדובר על טומאת זיווה, טומאת זיווה היא טומאה אחרת לגמרי. מה זה טומאת זיווה? הרב מביא שכתוב שהזיווה מגיעה מרוב מותרי האישה. אחרי הרקת דמי הימים רבים, אחר ימים הנוהגים ברוב אנשים. כלומר, שאנשים בטבע שלהם לא צריך להגיע אליהם זוב אחרי השבעה ימים האלה. וכאשר זה כן מגיע, כנראה יש כאן איזשהו חולי מסוים. במובן הפנימי, במובן החסידי, במובן של פנימיות התורה, זיווה מראה על שייכות אל הרע באופן יותר מאשר הטבע הרגיל. הטבע הרגיל, מכיוון שהנפש הבאמית, ננסה לסכם את הדברים, מכיוון שהנפש הבאמית היא מטבעה, מטבעה לתאוות היתר, אז אפשר לומר שזה הטבע שלה. כאשר אבל יש ירידה שהנפש, נפש האדם, נפש הבאמית, הופכת לתאוות, לתאוות שהן תאוות של איסור, ותאוות של איסור זה כבר דבר כזה שהוא לא שייך לטבע של יהודי, כי למרות שהטבע שלו זה טבע של נפש הבאמית, אבל נפש הבאמית של יהודי היא נפש הבאמית גבוהה, שייד משיידין יהודאין, הוא מתאווה לדברים מותרים, הוא לא אמור להתאווה לדברים האסורים. אז הירידה לתאוות של איסור היא סוג של חולי. עיסוק של חולי כזה שבא לא בגלל שהוא זה הטבע שלו, אלא זה רק בגלל שהבן אדם מגרה את עצמו. איך קורה שבן אדם נופל לתאוות של היתר, תאוות של איסור? איך זה קורה? הסיבה היא, והנפש הבאמית בעצמה לא מתאווה לזה, אבל הבן אדם גירה את עצמו ואת היצר הרע שבו עוד יותר, והוריד את הנפש הבאמית לתאוות שהיא מצידה לא חשבה על זה. זה הנוסח, הביור המפורסם על הנוסח שאנחנו אומרים בעל חית. אז יש בין העל חית אומרים, על חית שחטאנו לפניך ביצר הרע. לכאורה, כל הרשימה של כל העל חית, גם הם מגיעים מצד היצר הרע. בזלזול הורים ומורים, וכל הרשימה הארוכה, הכל מגיע בעקבות היצר הרע. מה זה על חית שחטאנו לפניך ביצר הרע? אלא הפירוש הוא, שהבן אדם על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע, אנחנו הבאנו את היצר הרע, את הגירוי ליצר הרע. היצר הרע, הנפש הבאמית מצידה בכלל לא התהוותה לזה. אבל הבן אדם כביכול מגרה את עצמו עוד יותר מאשר במקור. והעניין הזה מודגש בעניין של הזוב, במציאות הזאת של הזיבה, שכתוב שכשהזוב יוצא אין ביציאתו לא תאווה ולא לא הנאה. זאת אומרת, זיווה במובן הפנימי, הכוונה היא על סוג של רע כזה שנעשה באדם, אבל מצד עצמו אין לו בזה תאווה. הוא מצד עצמו אין לו תאווה, הוא אפילו לא יודע איך הוא נפל אל התאווה האסורה הזאת. ולכן, כאשר בית המקדש היה קיים, המושג של תומת זיווה, זה היה דבר שהיה קיים גם באיש וגם באישה. כיוון שזיווה בתוכן הפנימי זה דבר כזה שנעשה רע באדם לא מצד הטבע שלו, לא מצד הטבע של הנפש הבאמית שלו, אלא על ידי זה שהוא מגרה את יצרו על עצמו. הגירוי הזה הוא חייב להיות רק מצד כוח הבחירה שהשם נתן לנפש האלוקית. זאת אומרת שהפגם והתומה שנעשים על ידי תאוות איסור, זה דבר כזה שהוא כביכול משפיע גם על הנפש האלוקית. כי הנפש הבאמית מצידה לא רצתה את זה אפילו, זה לא הטבע שלה. כאילו נאמר שהבן אדם לקח וניצל את הכוח הזה של בחירה חופשית שניתן לנפש האלוקית, וירד והידרדר עד לדרגה כזו שהנפש הבאמית אפילו לא האמינה שהוא יגיע. זה עניין של חולי. ולכן, מכיוון שזה פוגם רחמנה ליצלן גם בנפש האלוקית, ומכיוון שאיש ואישה למעלה, הכוונה היא נפש אלוקית בשורשם, זה נפש אלוקית ונפש הבאמית, לכן העניין של תומת זיווה שייך גם באיש ולא רק באישה, במעיקר הדין. ולכן אנחנו רואים גם שהדרך איך להיטהר מהתומה הזאת של תומת הזיבה היא על ידי וספרה לה שבעת ימים ואחר כך תטהר. צריך לספור שבעה ימים. למה? כתוב בכמה מקומות, הרב מביא פה בשיחה בקצרה, בשיחה בתשנד הוא קצת יותר מעריך בזה, ששבעת הימים, שבעת ימי השבוע, זה כנגד שבעת ימי, שבעת המידות. והתוכן של לספור את שבעת הימים הוא שהבן אדם הוא עובד על עצמו ומברר ומזכך את כל השבע המידות שלו, וזה גם אצל עזה, וספר לו שבעת ימים. הספירה, זה מלשון אבן ספיר, בן אדם מאיר את המידות שלו. אחרי שהוא דאג ובדק וגילה שבאמת המידות שלו הן מזוכחות ונקיות, אז באמת הוא תובל, תבילה מלשון הביטול, התבילה זה הביטול, אחרי זה קורבן התקרבות לאלוקות, ואז הוא נטהר מהתומה על כל כך חמורה של תומת הזיבה. אבל כאשר אנחנו מדברים על תומת הנידה, שהיא דבר שהוא כבר הפך להיות סוג של טבע, טבע של נפש הבעמית, אז הבן אדם בעיקרון צריך לדחות את זה כמובן. והוא דוחה את זה, וזה באמת הדין של תומת הנידה שזה נדחה, אבל מיד אחרי שזה נדחה, הוא יכול להיטהר, יכולה האישה להיטהר. ומעניין שאפילו אחרי שזה נדחה, מכיוון שהיהודי אפילו שהוא מגיע לדרגה גבוהה כמו הדרגה של בינוני, אבל אחרי הכל אפילו בדרגה הגבוהה של בינוני, הוא כאדם הישן שתמיד יכול הרע להתעורר ולחזור וליאור משנתו ושוב הוא דוחה את זה, אז לכן כעבור חודש בערך רואים שגם לאחר שנתהרה עדיין הרע חוזר וניור, כי באמת חטא עץ הדעת בשורשו עדיין לא התבטא לגמרי עד ביאת משיח, ולכן צריכה להיות העבודה עוד הפעם לדחות את זה ועוד הפעם לדחות את זה. אבל כאשר מדובר על תומת הזיבה, פה צריכה להיות דיחוי רציני יותר, כמו שאמרנו מקודם, שזה צריך להיות שבעה ימים, והשבעה ימים האלה צריכים להיות נקיים במובן ההופכי לגמרי מהתומה של אדם. זאת אומרת, תשובה הרבה יותר אמיתית, תשובה הרבה יותר פנימית. זה קצת מזכיר, הרב מביא כאן את מה שהרמב״ם אומר, שאם הוא נטה לצד אחד יותר מדי, אז התשובה שלו צריכה להיות שהוא יתה את עצמו לצד השני, הקצה השני לגמרי. אותו דבר גם כאן. אם בן אדם הגיע לדרגה כזו של תאוות איסור, כמו שהרב הזכיר במה בשיחה בתוך ש"ד, אזי הוא צריך היקף שלם של זמן, תשובה שלמה בכל פרטיה ובכל ענייניה, ורק על ידי זה הוא יכול להיטהר מתומת הזיבה. עד כאן ההקדמה לדו-שיח בין רבי אבא, לשאלה של רבי אבא, והתשובה של, השאלה של רבי שמעיה והתשובה של רבי אבא. עכשיו הרב הולך להסביר את השאלה ואת התשובה. וככה שאל רב שמעיה את רבי אבא. הוא שאל אותו ככה: אימה ביממה תהווה זבה, בליליה תהווה נידה. כיוון שהפסוק אומר ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נידתה, אז הוא אומר ימים, ימים ולא לילות, אז אולי נאמר שאם הראייה הזו של ראיית שלושה ימים בזמנים המותרים, בזמנים שבין, ביהודה לפיום שבין נידה לנידה, אולי בזמנים האלה זה יהיה רק ביום ולא בלילה. מה הכוונה על פי חסידות? אומר רבי ככה, יממה פירושו אור, גילוי, ויקרא אלוקים לאור יום. הכוונה היא זמן שיש גילוי אלוקי. לילה זה זמן של חושך, זמן של העלם, לחושך קרא לילה. הכוונה היא זמן של העלם, של העלם של האור האלוקי. אז רבי שמעיה שואל ככה, מכיוון שההפרש שיש בין נידה לבין זיבה הוא, שנידה הכוונה היא הרע שנעשה באדם מחמת הטבע בנפש הבעמית, תאוות היתר. ואילו זיווה הכוונה היא על איזשהו חולי שמתווסף לאדם שלא על פי טבע, שזה נקרא תאוות איסור. אבל יש מקום לומר שביממה, כאשר ראיית התומה, תומת הזיבה, היא ביום, בזמן שיש גילוי אלוקי, בזמן שיש גילוי אלוקות בעולם, בימים מוארים, אז באמת אפשר להתייחס בחומרה אל המצב הזה של תאוות איסור, ולומר, תהווה איזבה, היא באמת תהיה זבה. מדוע? כי מצד הטבע אין מקום לכזה דבר. גם בגשמיות אין מקום לכזה, כזו ראייה בזמן כזה. ושתיים, גם מצד רוחניות, מצד טבע נפש הבאמית, בפרשנות הרוחנית למושג זבה, מצד נפש הבאמית, אין כזה מקום. אין מקום בטבע נפש הבאמית לתאוות איסור. אבל, וכנראה, אז מה זה יכול להיות? כנראה זה חולי. זה חולי שבא לאדם על ידי זה שהוא מגרה את יצרו. אז כל זה, זה ביממה. אז הוא אומר, ביממה, כאשר יש גילוי אלוקי, אני מבין את זה. אבל בלילה, אולי אם רואה האישה את תומת הנידה, את תומת הזווה בלילה, בזמן של חושך, בזמן של העלם, אולי לא נקרא לזה זווה, אלא נקרא לזה נידה, תהווה נידה, אולי נקרא לזה איזה עניין טבעי. סוף כל סוף, הרי מדובר כאן בתאוות איסור, שבאו בגלל ההלם והסתר של האור האלוקי, לילה. אז אולי באמת נקרא לזה נידה ולא זווה. והמסל זה עונה לו רבי אבא. ובשיחה פה בלקוטי שיחות הרבי לא כל כך מסביר את זה, ואני חושב שביחד עם הביור שמופיע בשנת תופשן ד' 20 שנה קודם, אפשר כן יהיה להבין את זה. הרבי מסביר ככה, מה עונה לו רבי אבא? רבי אבא אומר לו, עליך, את המילים האלה, עליך אמר קרא, עליך אמר קרא, על נידתה, סמוך לנידתה. סמוך לנידתה, אימת הווי, בלילה, וקקר היא להיזבה. הפירוש הפשוט הוא, רבי אבא אומר לו, על זה נאמר בפסוק, על נידתה, אישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים, בלא את נידתה, אבל כתוב שם על נידתה, בהמשך, על נידתה. מה זה על נידתה? סמוך לנידתה. אז אומר רבי אבא, לרב שמעיה, מתי זה על נידתה? מתי הזמן הראשון שהוא היציאה מנידתה? בלילה. בלילה השמיני. הרי בלילה השמיני היא תובלת, ועל ידי זה היא מותרת. ואותו לילה, הוא כבר הזמן שאם היא תראה כעת, תיחשב לזווה. הפסוק קורא לזווה. זאת אומרת, שכבר בלילה קוראת התורה, לנידה שנתהרה ושוב ראתה, היא קוראת לזווה. סימן שתומת זווה היא גם בלילה ולא רק ביום. מסביר את זה הרב על פי חסידות, הרב אומר ככה. גם זה עכשיו מבוסס יותר על השיחה של תופשין ד'. הרב אומר ככה, גם תומת זיווה שעניינה הוא תאוות איסור, תיתכן בגלל שהיא קרובה בסמיכות לתומת הנידה. סמוך לנידתה אימת הווי בלילה. כלומר, הסמיכות והתוצאה לנידתה. כלומר, חטא עץ הדעת שפעל את הטבע הזה של נפש הבאמית שיש בתוכו תאוות היתר ותאוות איסור מעורבבים, קליפת נוגה, שזה עניין של תאוות, סליחה, החטא צדד שפעל טוב ורע מעורבבים, שזה עניין של תאוות היתר, הוא סמוך ללילה, הוא סמוך להיעלם והסתר האלוקי. זאת אומרת, גם מצד טבע האדם, אחרי החטא, בעקבות חטא צדד, ייתכן שסוף כל סוף הוא ירד לרע גמור. לתאוות איסור. אפילו בזמן של לילה, אני לא יכול, וכאן חוזרים חזרה לשיחה של, של חלק י' ד'. גם בזמן של לילה, גם בזמן שהיא נחשבת, גם בזמן של לילה והלם ואסתר, קורא הקדוש ברוך הוא למצב כזה זווה. מה פירוש זווה? נגד הטבע. זה לא הטבע של יהודי. כי בכל יהודי ויהודי, באין מצב שהוא לא נמצא, יש לו את הכוח לעבוד, שגם בזמן של לילה, הלם ואסתר, הוא לא יגיע לתאוות איסור. ואם הוא כן יגיע לתאוות איסור, אז כנראה זה זיווה, כנראה זה לא הטבע שלו, כנראה זה משהו אחר לגמרי. וזה ירידה שהיא לא קשורה אליו, זה לא הוא. ועל זה, לכן רב שמעיה, לכן רבי אבא עונה לרב שמעיה בסגנון, עליך אמר קרא, שזה סגנון לא רגיל בשס. רבי אבא יכל לומר לרב שמעיה, על זה נאמר, או אמר קרא, כך נאמר. למה הוא אומר לו, עליך אמר קרא? כי הכוח שיהודי מקבל, שגם בזמן של לילה של הלם ואסתר, ייחשב לו הירידה לתאוות איסור זיווה, זה לא הטבע שלו. מאיפה הכוח לזה? עליך אמר קרא, מהתורה, שהתורה בהיותה למעלה מכל השינויים של יום ולילה, לכן היא נותנת לאדם את הכוח לא להתפעל מלילה, לא להתפעל מהלם, לא להתפעל מאסתר, ולהאיר את העולם. ולכן הוא אומר לו, עליך אמר קרא, דבר ראשון עליך, בדרך מקיף, אמר קרא, יש עליך את כוח התורה, בכוחה של התורה, שהיא הרי, כמו שדיברנו מקודם על ההבדל בין מצוות קריאת שמע למצוות תלמוד תורה, שמצוות קריאת שמע היא מוגדרת ביום ולילה, לעומת זאת מצוות תלמוד תורה היא תמידית, בגלל שהתורה היא למעלה מכל השינויים, היא זו שנותנת לאדם את הכוח לעמוד חזק, לא להתפעל מהלילה שבתוכו, ולעבוד את עבודתו כמו שצריך. לכן, רגע אחרי זה, רגע אחרי, מיד אומרת הגמרא, תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום. אז תוספות אומר שהסיבה למה הגמרא בחרה לכתוב את הקטע הזה מיד אחרי השאלה והתשובה של רב שמעיה ורבי אבא, זה בגלל שצריכים לסיים את, כמו נביאים הראשונים שהיו מסיימים את דבריהם בדברי שבח ותנחומים. אבל אומר הרב ככה, כל השונה הלכות בכל יום, מכיוון שהתורה, ובפרט ההלכות שבתורה, שהיא הרי למעלה מכל השינויים, היא זו שנותנת לאדם את הכוח לעמוד בפני כל השינויים לגריותה של לילה, ולעבוד את העבודה שלו כמו שצריך. וזה מה שבעצם תוספות אומר ככה, נביאים הראשונים סיימו דבריהם בדברי שבח ותנחומין, לכאורה הוא היה צריך לומר שבח ונחמה. למה הוא אומר שבח ותנחומים? זה מזכיר כאן את העבודה של הבינונים לנחמה בכפליים לתושייה, כמו הפרשת השבוע, שהיא פרשת נחמו, שהיא נחמה בכפליים, מתנחמין. תוספות אומר בשבח ותנחומים, נחמה בכפליים. כי גם המאמר חזל הזה, יש בו שבח ויש בו נחמה לעודד גם את אותו אדם שנפל ממדרגתו והוא כביכול נפל לתאוות איסור, באה התורה ונותנת לו את הכוח לצאת מזה, ואז הבן אדם אומר, זה לא אני, זה לא הטבע שלי, הטבע שלי הוא הרבה יותר גבוה, ולכן התורה קוראת לזה דווקא זווה ולא נידה, כי זה לא הטבע שלו, זה חולי, חולי צדדי שבא מבחוץ. וזה הבן אדם שהוא מתעלה מהדרגה הזאת, זה דווקא על ידי התורה, לכן הליכות עולם לא, אל תקרא, הליכות עולם לא, אל תקרא הליכות, אלא הלכות, על ידי זה העולם הופך להיות שלו, של הקדוש ברוך הוא.